פודקאסט חדש שנקרא כל הרופאים, מבית טבע ישראל. שיחות עם רופאים מומחים בישראל על נושאים רפואיים שהכי מעניינים אתכם. לא צריך את דוקטור גוגל. אפשר להיכנס לספוטיפיי או אפל או כל אפליקציית פודקאסטים אחרת, ולקבל שם מידע מהימן על סוגיות רפואיות ששווה להעמיק בהן. למשל, אם אתם סובלים ממיגרנה, מחכה לכם פרק עם כלים להבין למה מיגרנה זה לא רק כאב ראש, ומה האפשרויות שעומדות בפניכם כדי להרגיש טוב יותר. תחפשו כל הרופאים באפליקציות הפודקאסטים. אין באמור לעיל משום המלצה ו/או ייעוץ רפואי כלשהם, ובכל מקרה, יש להיוועץ עם הרופא המטפל.
שלום נעמי.
שלום אבא.
מה שלומך?
בסדר גמור.
יופי, על מה מדברים?
על מה זה לדבר לעצמך? למה עושים את זה?
וואו. טוב, בואי, דבר שם, מי עושה את זה? אז הדבר המעניין הוא שכמעט כולם עושים את זה.
כן, זה נכון.
כמעט כל אחד מדבר לעצמו. לא יודע, אולי שאלת את זה מפני שגם את וגם אני מרבים לדבר לעצמנו. נכון? מדברים לעצמנו לא מעט.
כן, כן זה עוזר. זה גם עוזר למחשבה להיות יותר בהירה, כשאתה אומר את מה שאתה חושב. רק שזה לא מכוון לאף אחד, אלא לעצמך.
כן, יופי. אז בואי נגדיר. אז דבר ראשון, צריכים להבדיל בין דיבור פרטי, שזה כשאנחנו מדברים לעצמנו ממש בכל רם, ואף אחד לא שומע, אוקיי? זה כשאנחנו לבד, כן? ודיבור פנימי, שזה כשלא יוצא אף קול החוצה. אנחנו לא, אין באמת דיבור, אבל בתוך הראש שלנו אנחנו חושבים, בדיוק, בדיוק. אז צריך להגיד שאנשים בעצם כמעט כולם עושים את שניהם. כן. אז אם חשבת שאתה מוזר, או אם מישהו שמקשיב לנו עכשיו חושב שהוא מוזר מפני שהוא מדבר לעצמו, כן, אז דבר ראשון שידע שכולם עושים את זה. זה דבר רגיל אצל כולם. וכמו שאת שאלת, זאת שאלה חשובה על השאלה היא למה. כן. אז בואי נשמע, אולי תגידי לי את, מתי את מדברת לעצמך?
אולי נניח לפעמים לאנשים שהם גרים לבד, אולי זה נובע מבדידות, מרצון הם למצוא חברה.
אתה אומר, אם אין לי מי לדבר, אז אני אדבר עם עצמי. זאת כשאתה מרגיש בודד, אתה...
במקרים שאתה מרגיש בודד, אולי זה נובע מבדידות. אולי זה נובע מצורך במקום פשוט לחשוב, אלא באמת לבטא את עצמך בכל רם. אבל אני לא בדיוק יודעת.
כן, אז לכן אני שואל, מתי את מדברת לעצמך?
בדרך כלל שאני עושה עבודות, יצירה, אז אני כזה, צריכים להביא פה דבק, להזיז את החלק הזה, להדפיק מעליו קצת את זה, וגם כשאני קוראת מדי פעם, אם יש קטעים מותחים במיוחד, אז נניח, כזה, לא, לא, זה לא יכול לקרות. למה הדמות הזאת מתה?
וואו, את עכשיו נתת שני היבטים שונים של הדיבור הפנימי. אוקיי? ההיבט הראשון זה היה שאת מנהלת את עצמך, נכון? את יודעת, זה מעניין, רגע לפני שהתיישבנו פה להקליט את הפרק הזה, אז גם אני ככה דיברתי עצמי, יש הכל, יש לי את מה שצריך, איפה המיקרופון, נכון? גם כן. אני ככה ניהלתי, זה היה דיבור פרטי, כן? כי דיברתי על עצמי, אבל יצאו מילים, כן? את שמעת אותי, נכון?
כן, לכן זה לא היה כל כך פרטי,
וזה באמת חלק מאוד חשוב של הדיבור הפנימי. אנחנו מדברים על עצמנו לפעמים כשאנחנו רוצים לנהל את עצמנו. עכשיו תראי, יש פה דבר מדהים, ששווה לחשוב עליו קצת. כשאנחנו מדברים אל עצמנו בכל רם, או אפילו לא בכל רם, בדיבור פנימי, בשקט, אנחנו בעצם מתייחסים אל עצמנו כאילו היינו מישהו אחר. זה חשוב, אז אני אומר את זה עוד הפעם. כשאנחנו מדברים אל עצמנו, אנחנו מתייחסים אל עצמנו כאילו אנחנו מישהו אחר. כשאת אומרת לעצמך, טוב, אז עכשיו מקפלים את זה, אז את מסבירה משהו למישהו. אבל למישהו שמסביר זה, או את אומרת, או את נותנת הוראות למישהו. אבל למישהו שנותן הוראות זה את, והמישהו שמקבל את ההוראות זה גם כן את. כן?
כן, אז לכן אני תוהה ממה זה נובע. הצורך לעשות את זה.
במקרה של כשאת עושה עבודות יצירה, זה די ברור, נכון? זה נובע מזה שצריך לנהל אותך. ואנחנו מנהלים את עצמנו.
אבל במקרה של אני, כשאני קוראת.
כן, זה משהו אחר. זה באמת אז בואי נשים רגע את העניין הזה של בצד, שאת אומרת, וואו, כן. ונדבר על העניין הזה שאנחנו נותנים לעצמנו הוראות. ואמרתי, זה כאילו חלק אחד מאיתנו נותן הוראות כאילו לעצמנו, כן? וזה דבר מאוד 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 חשוב. רוצה לשאול משהו?
יש לי תובנה די מוזרה.
כן.
נניח, אם אנחנו במקור חיינו מאנשי מערות, כאילו חיים בלהקות, אז אולי הקול הזה הוא בעצם מין מנהיג כזה שמצווה עליך לעשות כל מיני דברים.
וואלה, נהדר. את עולה פה על משהו מאוד מאוד חשוב שאני רציתי לדבר עליו ואת הקדמת אותי. וזה מאיפה בא ומה המשמעות של הקול הזה. עכשיו, פה אני יוצא רגע ואני הולך לתיאוריה של פרויד, שכמו שאת יודעת, אבא מאוד מאוד מחזיק ממנו. אני מאוד מחזיק מפרויד. פרויד אמר הרבה מאוד דברים, חלקם היו נכונים, חלקם היו לא נכונים. זה תתבררו בהמשך כלא נכונים, אבל התובנות הגדולות שלו, התגליות הגדולות של פרויד, יש להם חשיבות מדהימה, והם נשארו נכונות גם היום יותר מ-100 שנה אחרי שחלקן, יותר מ-100 שנה אחרי שהם נאמרו. ואחד הדברים שפרויד דיבר עליו, זה שנפש האדם היא לא אחודה. זה שנפש האדם בתוכה, יש לה חלקים שונים. כן? שזה בעצם לא רעיון חדש. גם הרמב״ם אמר את זה, הרבה הוגים לפני כן אמרו את זה. אבל פרויד נתן שמות לשלושה חלקים שהוא ראה בנפש של האדם המבוגר, וכמעט כל אדם מכיר את השמות האלה, איד אגו וסופר אגו. יבוא זמן, אני חושב ששווה לנו פעם לעשות פרק על, על, על הנקודה הזאת של מבנה הנפש, אבל לצרכנו עכשיו, אני רוצה לדבר על אותו חלק של הנפש שפרויד קרא לו סופר אגו. שזה, אם תרצי, זה כל המצפון, כן? או החלק בתוכנו שאומר...
שאחראי על מוסר, לא?
שאחראי על מוסר ואחראי עלינו על המוסר. שאומר, כן. נומי, כל הכבוד לך, כן? או אומר, נומי, לא, די, מה את עושה? תפסיקי כבר, כן?
כן, אז זה החלק המוסרי.
וזה חלק שהוא מנהל. זה חשוב, זה חלק שמנהל אותנו, ופרויד הבין, אני חושב, הוא היה הראשון שהבין את הנקודה החשובה, ש... זה כשהדבר הזה קורה, כן, אז חלק אחד מתוכנו, כן, מתייחס אל עצמנו כאילו היינו מישהו אחר. זאת אומרת, כשיש בתוכנו חלק ששופט אותנו, כשיש בתוכנו חלק שאומר לעצמו, כמו אם תרצי הצרצר, ג'ימני קריקט, הצרצר בפינוקיו,
כן.
שאומר, נמצא לפינוקיו על הכתף, אומר לו, עכשיו היית בסדר, עכשיו היית לא בסדר.
כן, זה כמו מיני מורה אביבה כזאת, שיושבת על הכתף.
נדע. ובלי המיני מורה אביבה הזאת, ילדים לא יכולים לתפקד בחברה. זאת אומרת, שלפעמים מגיע, או יש ילד שמכל מיני סיבות, כן, מורה אביבה פנימית כזאת, כן, מישהו וירטואלי כזה שיושב אצלו בתוך הנשמה ומסתכל עליו ומבקר אותו, כן, לא מתפתח אצלו, הילדים האלה אחרי זה נהיים עבריינים. זאת הילדים האלה נהיים, אותה תופעה שאנחנו קוראים לה הפרעת אישיות אנטיסוציאלית או פסיכופתיה, אלה אנשים שלא מתחשבים בדברים חברתיים ואין להם בעצם מצפון ומוסר.
מה גורם להתפתחות של המיני מורה אביבה?
זה עוד שאלה, זאת שאלה נהדרת, ואנחנו לא יכולים לדבר עליה עכשיו. זה שווה גם לזה להקדיש פעם פרק. אבל אני עכשיו רוצה לדבר על הקול הזה עצמו, ועל איך הוא נוצר. ופרויד חשב שהחלק הזה של הנפש, אנחנו לא נולדים איתו, של הסופר אגו. אנחנו לא נולדים איתו. והוא מתפתח תוך כדי הילדות שלנו, ובעצם הוא מתפתח כשהילדה או הילד מפנימים את הדרישות של הדמויות החשובות בחיים שלהם, שזה בדרך כלל ההורים. זאת אומרת, משהו שבהתחלה אתה מבין אותו ועושה אותו או לא עושה אותו כשאמרו לך, אתה לאט לאט מפתח לעצמך בתוכך את הקול הפנימי הזה שאומר לך לעשות את זה או לא לעשות את זה. והוא הביא דוגמה, פרויד, שהוא ראה מהנכד שלו, שהוא ראה את הנכד שלו, כשהנכד שלו לא שם לב שהוא מציץ אליו, שזה צריך להגיד להיות הנכד של פרויד, זה אומר שכל הזמן יסתכלו עליך ויגידו, כן. אז הנכד של פרויד עמד ליד השולחן בחדר האוכל שבו הייתה צנצנת של עוגיות, והנכד חשב שהוא לבדו בחדר, אז הוא מסתכל על העוגיות ואומר לעצמו, אסור, לא. אוקיי. ואז פרויד אומר, תראו, הוא עכשיו אומר בקול רם לעצמו את הדבר שאחרי זה הוא יגיד לעצמו בשקט. והוא עכשיו בעצם, הוא יודע שאם אמא הייתה תופסת אותו עכשיו, כן, אמא הייתה רואה אותו, אז היא הייתה אומרת לו, לא, 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 עכשיו לא אוכלים עוגיות, קודם ארוחת צהריים, אחרי זה עוגיות. כן. אבל הוא לקח את הקול הזה, יש לו את הקול הזה של אמא, ועכשיו מנגן את זה לעצמו. ופרויד אמר, זה שלב התפתחותי נורא חשוב. כשהנכד הזה יכול להסתכל על עצמו כאילו מישהו אחר, זה שלב קוגניטיבי, זה שלב חשיבתי מאוד 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 משמעותי. זאת אומרת, כשאנחנו מפתחים לעצמנו את אותה רשות פנימית שיכולה לנהל איתנו שיחה, כן? שחלק אחד בתוך הנשמה שלנו מסתכל עלינו, כן? ונותן לעצמנו הוראות או נותן ציונים, כן? זה דבר נורא חשוב. ולזה קרא פרויד הסופר אגו, ובהיבטים מסוימים גם האני האידיאלי. מה פירוש האני האידיאלי? זה שאומר לך, כל הכבוד נעמי. היית נהדרת, היית מצוינת, ככה אני חושב שאת צריכה להיות, ככה אני חושב שאת יכולה להיות. והקול הפנימי הזה, זה חלק מאותו דיבור פנימי שעליו דיברנו.
קודם אמרת שהקול הפנימי מבטא הפנמה של מה שהאנשים המשמעותיים והחשובים אמרו לנו. ככה שהנכד של פרויד, הוא הקשיב לאימא שלו והבין שזה מה שהיא עושה. והוא חיכה את המעשים שלה. איך הקול הפנימי הזה מגיב שאנחנו מתחילים לפתח דעה משל עצמנו, בלי להסתמך אך ורק על האנשים הממונים עלינו?
אז מתפתח מה שפרויד קרא לו קונפליקט. זאת אומרת, כאשר משהו שאנחנו רוצים לעשות, למשל, כן, כשאותו נכד עומד מול צנצנת העוגיות ואומר לעצמו, אסור, כן, יש בתוכו חלק, כן, שדווקא מאוד רוצה את העוגיות האלה, ורוצה את העוגיות האלה דווקא עכשיו. ואז חלק אחד בתוך הנשמה שלו נמצא בוויכוח, או מה שפרויד קרא לו קונפליקט, עם חלק אחר בתוך הנשמה שלו. והדבר הזה מתבטא בשלב ההוא בעזרת דיבור פרטי, זאת אומרת, הוא אומר לעצמו בקול רם, לא, אסור, מה אתה הולך לעשות? מספיק, אסור עוגויות, אמא לא מרשה. כן? ובהמשך הוא כבר יגיד את זה לעצמו. וזה נורא נורא חשוב, כי לפי התיאוריה של פרויד, ההתנהלות שלנו בעולם היא מסובכת. היא מסובכת מפני שבעולם אנחנו רוצים המון דברים, כן? ומצד שני, הרבה דברים זה לא טוב, כן? זה לא טוב לאחרים, או זה לא טוב לנו, למשל, לאכול רק ממתקים וכו'. ואז אנחנו צריכים איכשהו להתנהל, וההתנהלות הזאת היא בתוך הנפש, שחלק אחד מאיתנו, אם תרצי, לפעמים מסוכסך עם חלק אחר בתוכנו.
אבא, אני רוצה ש... שאמרת שכמו לאכול ממתקים, זה לא טוב רק לטווח ארוך. לטווח קצר זה מאוד טוב, אפילו מעולה.
נהדר. אז אנחנו צריכים בתוכנו חלק חכם שמנהל אותנו, ויודע שכמו שאמרתי, כמעט כל מה שעושה לנו טוב בטווח הקצר, יעשה לנו רע בטווח הארוך. לא הכל, אבל כמעט.
רוב מוחץ.
נכון? של הדברים שעושים לנו טוב בטווח הקצר, לטווח הארוך הם לא טובים, ולעיתים קרובות גם הפוך. זאת אומרת שדברים שיעשו לנו טוב בטווח הארוך, כן, יעשו לנו רע בטווח הקצר.
אבל מה זאת אומרת? נניח, אם אתה מתעמל בריצה, זה לא טווח כל כך קצר, כי אתה צריך לרוץ כמה וכמה וכמה חודשים כדי שתהיה לך נפש בריאה.
זה באמת מאוד קשה לרוץ. אני עכשיו מדבר בתור מישהו שרץ, זה באמת מאוד קשה לרוץ. אתה רק מתחיל לרוץ, הדבר הראשון שיהיה לך, נהיה לך רע. אתה מתנשם ומתנשף, הברכיים שלך כואבות, אתה מזיע, לא משהו, כן? אבל אני רוצה לחזור לעניין של הדיבור הפנימי. אז דיברנו על התפקיד של הדיבור הפנימי בהתפתחות של המצפון או המוסר או אותו דבר שפרויד קרא לו סופר אגו. שאני רוצה לדבר עליו אבל בהקשר נוסף, וזה בהתפתחות של החשיבה. Okay? וצריך פה להגיד דבר נורא חשוב, וזה שאנחנו חושבים במילים.
וזה נכון.
ושברגע שאנחנו מתחילים לחשוב במילים, אז אין משם דרך חזרה. מה הכוונה? בואי נסתכל על תינוקות. כן? תינוקות קטנים. זה בטח, אנחנו לא יודעים מה הם חושבים, כי הם לא יכולים להגיד לנו מה הם חושבים. כי אם הם היו יכולים להגיד לנו מה הם חושבים, הם כבר היו חושבים במילים, נכון? אבל אנחנו מאמינים שתינוקות קטנים חושבים, ויש לנו הרבה מאוד סיבות לחשוב שתינוקות קטנים חושבים, אבל החשיבה שלהם היא לא חשיבה מילולית.
כן, אבל כאילו הם לא כל כך מכירים, הם עדיין לא דוברים בשפה, אז אין להם כל כך לחשוב, עכשיו אני רעב, עכשיו אני צורח כי זה כיף, עכשיו אני רוצה שאמא תבוא ותיתן לי בקבוקי. הם לא חושבים ככה. הם חושבים נניח, אני לא יודעת איך הם חושבים, אבל זה בטוח לא במילים.
נכון.
אז איך הם חושבים אם לא במילים? הם מרגישים דברים.
בתחושות? ופה אנחנו מגיעים לאיש חשוב שהוא עדיין חי היום בעולם, הוא בן 94, כבר, וזה חוקר המוח אנדל טולווינג. אנדל טולווינג היה גם פסיכולוג וגם חוקר, היה, הוא עדיין חי, פסיכולוג וחוקר מוח, והוא דיבר על התודעה שלנו, ואמר, התודעה שלנו, המודעות שלנו, זה לא דבר אחד. כן? הוא חילק את זה, בדיוק, והוא חילק את זה למה שהוא קרא לו, ואני תכף אסביר, כן? תודעה אנואטית, תודעה נואטית ותודעה אוטונואטית. מה פירוש אנואטית? זה אותו דבר שאמרנו, הוא בלי מילים. זה כשלמשל תינוק רעב, אז הוא יודע שהוא רעב. הוא לא אומר את זה במילים לעצמו, אבל הוא מרגיש רעב, ובשביל זה לא צריך מילים, כן? זה הרגשה, זה משהו שאתה יודע אותו, והוא בלי מילים. וזה נורא חשוב, כי תודעה אנואטית כזאת, יש לנו סיבות לחשוב שיש גם לבעלי חיים. שגם להם יש את התודעה הזאת. אחרי זה יש תודעה נואטית, שבה אתה מודע לעצמך, אבל אתה מודע לעצמך בכאן ועכשיו. ואחרי זה יש את התודעה המשוכללת, זאת שכבר חייבים בשביל המילים, וזאת התודעה האוטונואטית, שאתה כבר תופס את עצמך בתור מישהו שקיים בנקודה מסוימת בזמן ובמרחב, שאתה כאילו תופס את עצמך מבחוץ. וזה כבר דבר מתוחכם שכנראה רק בני אדם מסוגלים לו. וזה חלק, ואני אומר את זה, כי זה כבר חשיבה במילים שיש בה גם דיבור פנימי.
אבל בשביל, אבל זה די כאילו, לבעלי חיים, אין את היכולת לחשוב על העבר, על העתיד ועל ההווה?
אז התשובה הקצרה היא שאנחנו לא יודעים. כן? אין ספק שיש להם יכולת ללמוד מהעבר, כן? ואין ספק שיש להם יכולת לתכנן לעתיד. השאלה היא כמה הם מודעים לזה. זאת אומרת, האם יש להם את המודעות הזאת, כן? למשל, כן, עוד לפני שהילד הזה שעומד, הנכד הזה שעומד ואומר לעצמו אסור על העוגיות, יכול להיות שכבר יודע לא לקחת העוגיות, כן? אבל הוא לא חושב על זה בצורה מודעת. החשיבה שלו על זה בצורה מודעת זה דבר שמפתח אותו בצורה מטורפת. וצריך להגיד, חלק חשוב מאוד ממותר האדם זה היכולת שלנו לחשוב במילים, כן? ההתפתחות השפה זה דבר שהזניק את המין האנושי קדימה בטירוף והפך אותנו בסופו של חשבון לשליטי כדור הארץ. אלה דברים שהחבר שלנו וההיסטוריון הגדול פרופסור יובל נוח הררי שכבר פגשת אותו, כן, כותב עליהם בספר שלו קיצור תולדות האנושות על התפתחות השפה ועל השינויים האדירים שזה עשה בחברת בני האדם.
קראתי את קיצור תולדות האנושות בקומיקס.
נכון, נכון, נכון. זה יצא בקומיקס, וזה ספר נהדר שילדים יכולים ללמוד ממנו המון. כן? אתגר הרעיונות האלה. אז התפתחות השפה זה צעד מטורף קדימה. כשבני אדם התחילו, כן, לוותר רעיונות מסובכים במילים, ולהיות מסוגלים לתקשר אותם אחד עם השני, זה דבר שהוא נתן הרבה יותר כוח לחברה, כי הם יכלו לעבוד ביחד בדרכים מאוד מאוד מתוחכמות. ודבר שני, זה פיתח להם את השכל. זאת אומרת, זה עזר להם לפתור בעיות. והדיבור הפנימי הזה, זה חלק ממה שעוזר לילדים באופן כללי, לפתח את השכל שלהם. כן? וצריך להגיד, ילדים לא יכולים להתפתח בחלל ריק. זה את השכל האנושי, צריך בני אדם אחרים סביבו, שאתה נמצא איתם באינטראקציה. וכשאתה שולל את זה מילדים, כשאתה מגדל ילדים, ובמקרים נדירים, זה קורה בלי חברה של בני אדם, או בלי שאף אחד ידבר אליהם, ההתפתחות שלהם מאוד 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 נפגעת, גם אם יש להם את כל מה שהם צריכים בעצם. את כל הצרכים הפיזיים. יש להם מזון, יש להם איפה לישון וכו', אבל אם אין להם מישהו שמדבר איתם, שאוהב אותם, שנמצא איתם באינטראקציה, ההתפתחות שלהם תהיה על הפנים.
יש לי שאלה. מוגלי, נניח, הוא אומץ על ידי משפחה של קופים, נכון?
של זאבים.
כן, זאבים. כן. טרזן היה עם קופים.
נכון.
אוקיי, האם משהו נפגע בפתחות שלהם?
תראי, גם מוגלי שלהם? וגם טרזן זה ישויות...
בדיוניות.
בדיוניות.
אבל מה אתה מעריך? האם משהו נפגע ב...
אני לא צריך להעריך, אני יודע. אני יודע כי כשיש מקרים נדירים כאלה שבהם תינוק או ילד כזה מתפתח... ועובר את גיל, אני יודע מה, שנתיים, שלוש, ועדיין לא נחשף לחברת בני אדם, ההתפתחות שלו נתקעת ונפגעת מאוד מאוד. זאת אומרת, מה שנקבל בסוף זה לא מוגלי, ומה שנקבל בסוף זה לא טרזן. כי נגיד מוגלי ידע לדבר נהדר, כן? כי בספר הג'ונגל של קיפלינג גם הזאבים יודעים לדבר, וגם בלו הדוב יודע לדבר, וגם בגירה, שדרך אגב מתפקד בתור סופר אגו. בגירה הוא המבוגר האחראי.
כן,
נכון? אם תרצי בדיוק, מוגלי, בלו, הדוב בלו, הוא כמו...
הוא כמו סבתא, סופר סבתא שנותן ממתקים.
נכון, שנותן מה שאתה רוצה, כך, יאללה, 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 בוא, לא צריך לחשוב על העתיד, כן, רק מה שעכשיו.
סופר סבתא שנותן ממתקים.
רגע, יש פה בעיה, עוד מעט יבוא הנמר, צריכים לראות איך מסתדרים איתו. גם בגירה, לא נעים להגיד, אבל בלו הדוב הוא מתוק, אבל לא גאון גדול, נכון? ובגירה, הפנטר, השחור, כן, הוא לפעמים קצת מעיק, אבל הוא חכם, והוא מציל את, נכון? את מוגלי, הוא רואה קדימה, הוא חושב, הוא מתכנן, זה בדיוק הרשות הזאת שמסתכלת קדימה, כן? אבל השורה התחתונה בשבילנו זה אי אפשר להתפתח בצורה תקינה בלי שידברו איתך, נקודה.
אוקיי, אבל איך זה שרודי, גם כזה לא היה קיים, גם כשההתפתחות שלו נפגמה, איך זה שרודיארד קיפלינג הציג אותו ככה, כשהוא לגמרי בן אדם, לגמרי בסדר גמור, כשהוא הולך לכפר בני אדם. הוא לא...
זה פשוט לא נכון.
אבל רודיארד קיפלינג היה איש חכם, הוא לא הבין בזה?
הוא הבין בזה, והוא השתמש בדמיון. וזה נורא נורא חשוב, וזה גם מתחשר אותנו עכשיו בדלת האחורית לדיבור פנימי, מפני שדיבור פנימי הוא האבא והאימא של הדמיון. זאת אומרת...
אני לדמיין זה ממש ממש כיף.
נכון, גם אני נורא אוהב את זה, וזאת אחת הסיבות שאת ואני המון מדברים עם עצמנו. וזאת עוד סיבה למשהו נומי שאני אומר אותו לאנשים והם לא מאמינים לי, אבל אני נשבע לך שהוא נכון, וזה שאני בחיים שלי לא משתעמם. אני אף פעם לא משתעמם. והסיבה שאני אף פעם לא משתעמם...
זה כי אתה חושב, גם לי אתה אומר את זה.
אני מדבר עם עצמי, כן, בשקט בראש, כן. ואני אומר, סוף סוף יש פה אחד שמבין אותי. לא, זה לא מצחיק, כן. אבל צריך להגיד שהחשיבה שלנו לעתים קרובות מתנהלת, וזה אחת התגליות של השנים האחרונות, שהחשיבה שלנו, החשיבה האנושית, לעתים קרובות מתנהלת בצורת דיבור פנימי. זאת אומרת, אנחנו מדברים לתוך עצמנו, כאילו אנחנו מדברים עם מישהו אחר. וכך אנחנו מלבנים לעצמנו בעיות. ופה אנחנו בעצם כמו, אם תרצי, הפילוסופים היוונים הגדולים, כן, סוקרטס, אפלטון.
אבל
כן.
איך אבא?
אני אסביר.
אני לא מבינה במתמטיקה, פיזיקה או כל הדברים האחרים שהם התעסקו בהם.
לא, אני לא מסכים איתך.
או פילוסופיה.
אני חושב שאת מבינה בהרבה דברים. אנחנו לא נותנים לזה שמות כאלה מפוצצים, אבל חלק גדול מהגדולה שלהם זה שהם שאלו את השאלות הפשוטות והגדולות ביותר. והם התחילו בעצם מכלום, והם שאלו את השאלה מה אנחנו באמת יודעים. ובואו ננסה להבין את זה, שזאת זה שאלות שפילוסופים שואלים. זאת אומרת, מה שאני רוצה לטעון זה שכולנו בעצם, בילדותנו אנחנו פילוסופים. וילדים שואלים את עצמם את השאלות
כן,
הגדולות,
ואז המבוגרים,
אומרים להם, תפסיק כבר בלי את המוח, די, איזה מין שאלות אלה, תגמור כבר מהצלחת, וזה, ואז לאט לאט הילדים מפסיקים להיות פילוסופים, וזה חבל. כן? ואם תרצי, הפילוסופים בעצם ילדים נצחיים שלא הפסיקו לשאול למה, ולא הפסיקו לשאול איך זה עובד.
אוקיי, כן? אבל למה, כאילו, כדאי שבשלב הזה יש פה רעיון, שכאילו, אם מישהו מההורים, הילד שלו שואל שאלות כמו למה העולם קיים, מה אנחנו, מי אנחנו, כאלה. במקום לומר תגמור את האוכל, פשוט לנסות לענות את התשובה המיטבית, ולהגיד לו שזו שאלה גדולה שמאוד חשובה.
לא מילה.
ולהסביר לו מה זה פילוסופיה.
לא מילה, אנחנו עשינו מזה פודקאסט. לא ככה? אה?
כן.
זה בעצם, את יודעת, העניין הזה, זה התחיל מזה שאת שאלת שאלות טובות. ואני אמרתי, וואלה, כן, והתחלנו לדבר עליהם, ותראי, לעתים קרובות הדברים מתגבשים, זאת אומרת, אולי אני צריך יותר לשים לב לזה ולהזכיר את זה כשזה קורה, אבל לעתים קרובות השאלות שלך עוזרות לי לחדד דברים לעצמי. זאת אומרת, את שואלת שאלה ואז אני חושב על משהו ואז עולה לי רעיון, או משהו שאת אומרת מעלה לי רעיון, ואני מסדר את זה לעצמי. ולזה התכוונתי כשאמרתי שהיכולת לדיבור פנימי עוזרת לנו לחשוב ועוזרת לנו לפתור בעיות, אבל היא עוזרת לנו גם להתפתח. וזה דבר, זה קשור לעוד משהו שפסיכולוג מאוד חשוב בהיסטוריה של הפסיכולוגיה בשם לב ויגוצקי, פסיכולוג רוסי, יהודי גם, אמר לפני הרבה שנים, וזה שילדים בעצם מדברים אל עצמם כי זה עוזר להם לתרגל, להשתמש במילים שהם שמעו בהקשרים חדשים. זה חשוב, אז אני אגיד את זה עוד הפעם. שהדיבור הפנימי הזה, שהוא בעצם דבר שכמעט כל הילדים עושים, גם אם אחרי זה הם שכחו שהם עושים את זה כל כך הרבה, זה עוזר להם לקחת את המילים שהם למדו ולהתחיל להשתמש בהם בהקשרים חדשים, כן? לתרגל את זה, להשתמש במילה הזאת, לראות איך זה עובד, כן? וככה לפתח לעצמם את הכישורים המילוליים שלהם.
כן, זה גם במקום שזה רק סופר אגו כזה, זה גם מין כלי כזה להתפתח בצורה, כאילו לפתח את היכולות השפתיות.
נכון.
מה קורה לאנשים שלא יודעים לדבר לעצמם? שלא מדברים לעצמם בכלל?
את יודעת, אז התשובה הקצרה היא שאני לא יודע. אוקיי? אני לא יודע. כי אני, כמו שאמרנו, מדבר על עצמי הרבה,
הרבה ומוזר. שמעתי,
אחת הסיבות, בדיוק, אחת הסיבות שאני מדבר על עצמי, זה אומר, סוף סוף אחד שמבין אותי.
אבל
לא, עכשיו ברצינות, עכשיו ברצינות. כמעט כולם מדברים על עצמם. ואנשים שלא מדברים על עצמם, מפסידים. כי אני חושב שזה משטח את הדמיון. ודמיון זה דבר כל כך חשוב. את מבינה, כשאנחנו מדברים לעצמנו, אנחנו יכולים לחשוב על דברים שמעולם לא היו, ואולי גם אף פעם לא יהיו, כן? אבל חלק מהדברים שאנחנו חושבים עליהם זה דברים שאין, אבל יהיו. זאת אומרת, כמעט כל הממציאים הגדולים, כמעט כל האנשים שתרמו משהו חדש לעולם, שהמציאו משהו חדש, שפיתחו משהו חדש, אוקיי? לקחו בעצם את מה שהם יודעים, וקפצו עם זה שלב אחד הלאה, כן? הגיעו למסקנות שאף אחד לא הגיע לפניהם. ולרוב, כשאתה תבדוק איך הם עושים את זה, הם עושים את זה בצורה של דיבור פנימי.
לאונרדו דה וינצ'י לא קפץ שלב אחד הלאה, הוא קפץ כמה וכמה וכמה שלבים הלאה.
נכון.
הוא המציא את הטנק בתקופת הרנסנס.
נכון, אז אנחנו לא יכולים להיכנס לתוך הראש שלו, כי הוא כבר לא איתנו, אבל מאוד סביר שהוא עשה דיבור פנימי. עכשיו, את דיברת, אז אנחנו מתקרבים לסוף, ואני רוצה לסכם, ולהגיד, להתחיל לסכם, כן? ולהגיד ששאלנו על דיבור פנימי ואמרנו ככה, כן? אמרנו שכמעט כולם מדברים על עצמם, כן? שזה חלק מההתפתחות הנפשית.
של האלטר אגו?
של הסופר אגו, כן? אלטר אגו זה משהו אחר. של המצפון והמוסר, זה דיבור פנימי שבו אתה תופס את עצמך כאילו מבחוץ. זאת אומרת, אתה מסתכל על עצמך ואתה אומר, נומי, מה זה הדבר הזה?
אתה גם תורם להתפתחות של השפה.
נכון, ואחרי זה ראינו שזה כלי מאוד מאוד חשוב בהתפתחות הקוגניטיבית, שככה אנחנו משכללים, זה מה שאמר ויגוצקי, שאנחנו משכללים כישורי שפה, מה שאמר, ועוד תפקיד של הדיבור הפנימי הזה, זה מה שאמר טולווינג, כן? שזה עוזר למודעות שלנו להתפתח, שאנחנו מתחילים להיות מסוגלים לתפוס את עצמנו בתוך העולם, לתפוס את עצמנו בתוך זרם הזמן והמרחב הגדול, אני קיים ואני פה ואני עוד יצור שקיים פה וכולי, וזה גם כן קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה.
נכון.
ועכשיו אני רוצה לדבר על עוד
היבט
של וואלה, דבר אחד אחרון, שאת הזכרת אותו ואני לא דיברתי עליו, ועכשיו אני רוצה להזכיר אותו, וזה את אמרת שאולי אנחנו מדברים אל עצמנו כדי לא להרגיש בודדים. ופה אני רוצה לדבר על משהו שהרבה ילדים עושים, ושילדה אחת בהולנד לפני בערך 80 שנה, כן, עשתה, ועד היום אנחנו יודעים את זה.
חברים דמיוניים.
חברים דמיוניים, לנהל יומן, אוקיי? גם חבר דמיוני וגם לכתוב יומן. ואני במקשר הזה נדבר על אנה פרנק.
נכון. אבל... אנה פרנק גם הייתה לה את החברה הדימיונית שלה.
קטי, קיטי, נכון? כן. קטי או קיטי, כן.
והיא כתבה, והיא כתבה את הכל ביומן.
קיטי היקרה, נכון? והיא סיפרה לה סיפורים, והיא הסבירה לה על המצב שלה, והיא אמרה לה, היה ככה, והיה ככה, והיה ככה, ואז היא הרגישה פחות בודדה, נכון? וכמו הרבה ילדים, ילדים מתבגרים, היא גדלה בתוך בית עם הורים, ובסך הכל ההורים שלה היו בסדר.
אבל זה לא היה סתם בית, זה היה מקום היסטורי, ששם היא חששה לחיה כל יום.
נכון.
והייתה עם עוד משפחה, שכפי שהיה כתוב ביומן, היא תיארה אותם כאנשים סופר מגילים, את המשפחה הנוספת שהסתתרה איתם.
אבל היא בסוף התאהבה בבן שלהם.
כן.
נכון. אבל...
אבל ההורים שלו היו ממש מגילים.
נכון.
ככה היא תיארה את זה.
נכון. והעניין, לצרכנו העניין הוא, שבתוך כל המסע הזה של ההתבגרות, כן, תחת הנאצים, ובאיום שכל רגע הנאצים יכולים להיכנס ולגרור אותם למחנות ההשמדה, מה שהם עשו בסוף, כן, מחשמם, היא הרגישה פחות בודדה, והילדה הזאת, כן, כמו הרבה ילדים בקורונה, לא הייתה יכולה לצאת מהבית, לא הייתה יכולה להיפגש עם ילדים אחרים, הייתה לגמרי סגורה, כן, היא פיתחה לעצמה עולם דמיוני שלם וחברה דמיונית שלמה, והיא כתבה לה, והרבה אנשים מנהלים יומן. ואני אגיד לו שגם אני, כן, באיזשהו שלב, בשלב יותר מאוחר, אני כשהייתי בגיל של אנה פרנק, עוד לא ניהלתי יומן. אני התחלתי לנהל יומן יחסית בגיל מאוחר, כן, אחרי הצבא. כשנסעתי לטיול הגדול, כשנסעתי...
אני חשבתי שילדים בני 10 מנהלים יומן. חשבתי שאתה אשכרה כתבת, יומני היקר. היום הלכתי לנפאל, טוב ויפה בנפאל, עשיתי כך וכך 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 בנפאל. אתה עשית משהו
כזה? אולי כשתהי גדולה אני אתן לך לקרוא קצת מהדברים האלה שפעם כתבתי, וכתבתי למגירה וכתבתי לעצמי, אבל זה היה בגיל יותר מאוחר, אבל צריך להגיד שאחד הדברים שעוזרים לנו להרגיש פחות בודדים, או לספר לעצמנו חוויות, או לחשוב עוד הפעם על דברים, זה הדיבור הפנימי הזה שלנו.
אבל יש לי שאלה אחת אחרונה, טנטונת. כשכתבת את היומן שלך בנפאל, אתה השתמשת בפתיחה המפורסמת יומני היקר?
לא, לא. אז זהו שלא. אני כתבתי כל מיני דברים אחרים. אבל כתבתי לעצמי, וכאילו רציתי לסדר לעצמי את המחשבות, לחשוב קצת. זה בכלל היה זמן שהיה לי פתאום זמן לעצמי, אחרי שכל זמן הייתי עם הרבה אנשים וזה וזה, אז בקטע הזה גם כן, כשטיילתי אז עשיתי טרקים, הייתי עם אנשים אחרים, אבל הייתי גם הרבה מאוד עם עצמי, וזה היה לי טוב, האמת. אז חלק ממה שהיה שם זה היה היומן הזה, וזה בעצם מה שיש לי לספר לך על דיבור פנימי.
טוב.
טוב.
The end.
סוף.